אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לכל המאזינים והמאזינות של על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם הסיפורים המרתקים שמאחורי מסלולי הטיולים היפים ביותר בארץ. אני יוטבת, ואיתי כרגיל לירן. שלום לירן.
שלום יוטבת, ושלום לכולם, תודה שהייתם איתנו, וניפגש בפעם הבאה.
מה? רגע, מה זאת אומרת בפעם הבאה? רק התחלנו ואת כבר מסיימת?
תראי יוטבת, כבר עשינו כמה תוכניות, והלכנו 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 ודי, צריך כל הפסקה לפעמים.
רגע, לא צריך לבטל כל דבר, יש לי רעיון אחר. אולי בכל זאת כן אצל הטבע, אבל הפעם נעשה פיקניק.
פיקניק?
פיקניק. פיקניק בעמק יפה.
בטח, בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין 5 קומות. בתוך המגדל די מחניק, אז כולם יוצאים לעשות פיקניק. ככה?
דירה להזכיר? לא, אני, אבל זה היה חמוד. אני מדברת על עמק, עמק שבו התרחש אחד הסיפורים הכי מפורסמים בעולם.
אוקיי, סקרנט, אני אוהבת מפורסמים, ואני אוהבת פיקניקים. תני לי רק להרוז את הסלסלת פיקניק ואני בא... אין לי סלסלת פיקניק. תוכלי להביא את שלך?
בטח, אין בעיה.
יופי, אז אני אביא דוקים. בעצם אין לי דוקים. תוכלי להביא את שלך?
עליי, רק אל תשכחי להביא את עצמך. בואי נצא.
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
יודעת, הסיפור של לאה גולדברג הוא מאוד מוזר. אם הם גרים בעמק כל כך יפה, עם המון שדות וקרמים, למה לעזאזל הם גרים במגדל, ועוד בלי מעלית?
זה באמת טיפה מוזר, אבל הסיפור של לאה גולדברג הוא סיפור דמיוני. כאן אני מדברת על סיפור אמיתי שהתרחש בעמק יפה בימי התנך. יש לך רעיון? לירן, יש לך רעיון?
השבר הסורי-אפריקאי.
מה?
לא יודעת, לא הייתי מרוכזת, וחצי מהפעמים זאת התשובה הנכונה.
אוקיי, רמז אחר. יש שיר מאוד מפורסם על הסיפור שלנו.
ברור, למה לא אמרת? אנחנו נסעות לעמק בית שאן. אני הולך לבית שאן.
לא, עמק בית שאן.
שולה מעמק החולה? ספר על עמק חפר?
יש שירים כאלה?
לא ממש.
אוקיי, תחשבי על ענק. מהתנך. ענק שהשם שלו מתחיל בגול...
גוליית! קראו לו השד מאשקלון.
פול בפוני! יפה מאוד! אז היום אנחנו נוסעות לעמק יפהפה, שבו נערך אחד הקרבות הידועים ביותר בעולם. הקרב המיתולוגי בין דוד לגוליית. הוא נערך ממש בעמק האלה. עמק קטן בשפלת יהודה מדרום לבית שמש.
מעלה! כלומר, מעולה. אז איפה עוצרים כאן לפיקניק?
בעמק האלה יש הרבה מקומות טובים מאוד לפיקניק. אחד מהם הוא בפארק בריטניה. בפארק הזה יש שטחי ענק בחיק הטבע, ויש בו גם מסלולי טיול וגם מקומות טובים מאוד לפיקניק. אבל רגע לפני הפיקניק, אני מציעה שנעלה ככה 10 דקות הליכה ברגל לתצפית בתל הזקה, על עמק האלה, תל סוחו והרי יהודה. נוכל להשקיף משם ולראות איך המקום היה נראה לפני 3,000 שנה.
רק בלי הכבישים ובלי היישובים.
נכון, אבל יחסית נוף דומה, כמעט לא השתנה מאז.
מדהים שאנחנו יודעות איפה היה קרב מלפני 3,000 שנה, לא?
לגמרי, זה די נדיר שבתנך יש תיאור מדויק כל כך של מקום. ככה אנחנו ממש יכולות לדמיין בקלות את הכל.
לדמיין? למה צריך לדמיין? בואי פשוט נחזור בזמן, מוכנה?
מוכנה.
אז קדימה, רק אל תשכחי את סלסלת הפיקניק. יוטבת, איפה אנחנו?
בדיוק באותו מקום שממנו יצאנו, אנחנו בתל הזקה, משקיפות על עמק האלה ועל נחל האלה.
מי אלה כל האנשים האלה?
מצד אחד של הזירה, מצפון לנחל האלה, זו הקבוצה שלנו, לוחמי ישראל. מדרום לנחל, הפלישתים המפחידים.
אבל יוטבת, אני לא מבינה משהו. זה נראה שהם לפני מלחמה, על מה בדיוק הם רבים?
תראי, בין ממלכת ישראל לפלישתים היו כבר לא מעט מלחמות על טריטוריה. מלחמות על שטח. עמק האלה הוא שטח מצוין לחקלאות. הפלישתים רוצים להתרחב אליו מאזור השפלה, וישראל בהחלט לא מסכימים לוותר עליו. בנוסף, עוברת פה גם הדרך הראשית אל אזור ההר וירושלים. בקיצור, זו דרך חשובה מאוד, ואף אחד לא רוצה לוותר עליה.
אז הייתה סיבה כפולה לרצות לשלוט על השטח הזה.
בדיוק. גם חיטה שגדלה על האדמה הדשנה, וגם צומת דרכים משמעותי. בגלל זה כל אחד מהצדדים רוצה את השטח לעצמו. במיוחד הפלישתים, שזה בכלל לא האזור שלהם.
אבל רגע, למה הם לא מתחילים, ואיפה סלסלת הפיקניק שלנו?
הסלסלה כאן, אל תדאגי. בינתיים, גם עם ישראל וגם הפלישתים נשארים כל אחד בצד שלו, כדי ליהנות מהיתרון האסטרטגי. הם נמצאים על נקודות די גבוהות ולא רוצים לרדת למטה ולאבד את השליטה מהגבוה.
רגע, רגע. אני רואה מישהו זז שם אצל הפלישתים. יכול להיות שזה...
כן, כן, הנה, בא אלינו גולי גוליית.
מרשים הבחור. מה היה הגובה שלו?
6 אמות וזרת.
ובעברית של ימינו?
קצת פחות מ3 מטרים. 6 אמות וזרת. זה התיאור התנכי לגובה של גוליית. אמה זה החלק שבין המרפק לכף היד. בערך 50 סנטימטר, כמו 2 דפי A4.
ממש ענק.
ומה שבטוח הוא שרירן רחב ומדהים שמפחיד לעמוד לידו.
האמת שעם כל התלבושת המושקעת הזאת של הכובע נחושת, שריון הקסקסים, הכידון, החרב, נראה די מפחיד.
כן, הוא באמת מפחיד. אבל אם תקשיבי טוב, תראי שהוא לא סתם ענק. תראי, הוא גם עושה משהו שמפתיע מאוד את עם ישראל.
לשחק איתם בגמד וענק?
הוא לא בא לשחק. תקשיבי, הוא אומר להם דבר כזה. בואו, כולנו כבר תקועים פה לא מעט זמן. אז הפעם נסיים את המלחמה הזאת קצת אחרת. אתם תבחרו רק לוחם אחד שיבוא להילחם נגדי, נגד גוליית. אם הוא מנצח, הפלישתים יהיו העבדים של עם ישראל. ואם אני, גוליית, מנצח, הישראלים יהיו מעכשיו עבדים של פלישתים לתמיד.
תכלס הצעה מקורית, לאללה, וגם הוגנת. למה לנו עכשיו להתחיל מלחמה שתוביל למאות או אלפי הרוגים שני הצדדים? במקום כל הבלגן הזה נעבור לקרב אחד על אחד.
לגמרי, זו הפעם הראשונה בתנך שמישהו מציע את סגנון הקרב החדשני הזה.
מעניין, אבל רגע, אני רואה שבני ישראל לא ממש מרוצים, למה הם צועקים? זה נשמע שמפחדים? מה קורה שם?
זיהית נכון, בדיוק. כל החיילים של שאול המלך מסתכלים ימינה ושמאלה. זה על זה, אחד על השני, הם חבר'ה רציניים. הם כבר עברו כמה קרבות בעצמם. אבל תכלס, אין שם אף אחד שקרוב לגודל ולכוח של גוליית.
וואלה, אז בעצם זה לא כוחות.
בול. חיילי הצבא של שאול המלך עומדים שם בפחד ובחרדה גדולה, אפילו גדולה מאוד. שאול המלך מבין שגם הוא צריך להציע איזה פרס או תמריץ לעידוד ללוחם האמיץ. אבל גם כשהוא מציע פרס מאוד מפתה, את רואה, אף אחד לא זז.
אשכרה כל התנך פחד ממנו כמו מפיל.
וככה, כל יום, גוליית יוצא ממחנה פלישתים, ומזכיר לבני ישראל את ההצעה שלו. שוב ושוב, נשארו לכם רק עוד 39 ימים לקרב ראש בראש. עוד 28, עוד 26. נו כבר, מה יש? תמצאו איזה לוחמצ'יק עלוב שלכם שיבוא מולי. ועל הדרך הוא גם מתגרה בהם, ואומר להם מילים לא יפות עליהם, ועל אלוהי ישראל. והוא בעצם אומר להם שאין להם סיכוי לנצח. ככה, במשך 40 יום, בכל יום מחדש, זה קורה. מין טקס הפחדה כזה. עובר עוד יום ועוד יום, והמצב רק מחמיר.
למה הכל בתנך קורה במשך 40 יום? גם משה על הר סיני, גם המבול, ועכשיו גם גוליית?
זה בעצם מה שנקרא מספר טיפולוגי.
טיפולוגי?
כן, זה מספרים סמליים. למשל, המספר 7 שמסמל קדושה או 12, זה מספרים שחוזרים הרבה בתנך. גם בנצרות ובאסלאם. ככה שלא בטוח שזה היה בדיוק 40 יום ממש, אבל זה רעיון הדברים.
כמו שאת אומרת לי שנייה, ואז אני מחכה לך 25 דקות?
בכל מקרה, במשך 40 יום, הלוחמים נמצאים במצב של כוננות, תחנה לקראת הקרב, והם מחכים שכבר ימצא איזה לוחם אמיץ שיעז להתייצב מול גוליית. ככל שעובר הזמן, הם רק משקשקים יותר ועייפים יותר ומפחדים יותר. ובזמן ההמתנה הארוך הזה, מישהו צריך להביא אוכל לחיילים.
נו בטח, ידוע שהאוכל בצבא נוראי. זה מזל שהבאנו את הסלסלת פיקניק. מי רוצה רוג עלך?
חכי שנייה עם המאפים, כי למרבה המזל יש מישהו אחר שדואג לחיילים לאוכל. ופה, ברגע הזה, נכנס לתמונה, שימי לב, גיבור ג'ינג'י חדש, דוד.
מה דוד? דוד דוד? המלך דוד? דוד. דוד המלך? מה, הוא גם עושה שליחויות?
לא בדיוק. אמנם אנחנו כיום מזהות אותו כדוד מלך ישראל, אבל עכשיו הוא עדיין רק רועה צאן צעיר. אבא שלו שלח אותו לעמק האלה כדי להביא אוכל לאחים הגדולים שלו שמשרתים בצבא.
יותר נכון, מפחדים בצבא.
נכון, אבל את יודעת מה? בואי צי את לקרב מולו.
לא, אני לא יכולה. גם חפפתי אתמול, ואבק לא עושה לי טוב, ואיפה לא ישנתי כל כך טוב, וכל העבודה שיש, והקוץ הזה באצבע, והנעלי מלחמה שכחתי אותם בבית, ו... מה זה? שמעת? אני חושבת שקוראים לי, אני אלך...
זה בסדר, ליחן, זה בסדר. זה באמת מפחיד. אף אחד לא רוצה לצאת להילחם מול ענק משוריין וחסר מורה. ומעבר לזה, אף אחד לא רוצה לקחת את האחריות עליו, ולשאת באחריות הבלעדית על ההפסד בקרב כל כך מכריע.
אז מה קורה?
דוד מגיע לשדה הקרב כדי לחפש את האחים שלו שמגויסים כבר תקופה ארוכה למלחמה. הוא רוצה לפנק אותם במשלוח אוכל טעים מהבית. הוא מתקרב לזירה. ואז הוא שומע את גוליית, וואי וואי, מקלל את עם ישראל ואת אלוהי ישראל, וממש מקנית אותם ומשפיל אותם. דוד מסתכל על גוליית הענק. מסתכל על פחדני ישראל, סליחה, לוחמי ישראל, הוא מבין שאנחנו תקועים בבוץ, בדרך להפסד רציני שיהפוך את כל ישראל לעבדים לפלישתים. ואת לא תאמין, הוא מחליט להציל את המצב ולהתנדב בעצמו למשימה.
עצרי, חדלי, פוס משחק. דוד, איך נאמר, הוא בחור טוב, מנש, באמת, אבל לא, הוא לא איירון מן, הוא סופרמן, בעד אף אחד מאלה, הוא אפילו לא לאיראן מן.
מה?
מה? איך הוא מחליט על דעת עצמו שיכול לנצח את גוליית ולהציל את עם ישראל? רגע, מה? יכול להיות שהוא עושה את זה בשביל הפרס?
לא, הוא ממש לא עושה את זה בשביל הפרס. הוא עושה את זה כי די כבר עם ההצגה היומית של גוליית הענק שמקלל ומפחיד את בני ישראל כמו איזה בריון. דוד בטוח בעצמו ובטוח שאלוהים לצידו. הוא מחליט לעשות מעשה ולהציג מועמדות הישר למלך שאול.
חייך, דוד בכלל לא היה חלק מהצבא, אף אחד לא מכיר אותו, אין לו ניסיון צבאי, אין סיכוי ששאול המלך יסכים לסכן את עתיד עם ישראל ולשלוח לקרב מישהו בלי ניסיון כזה בכלל. הרי מי שיפסיד הוא הופך לעבד של העם השני.
את צודקת שזה מפתיע מאוד, ואני בטוחה שצריך פה כמה שכנועים, אבל בדיוק דוד מספר לשאול המלך שהכי כדאי לתת לו להילחם אל מול גוליית, כי דווקא, לא תאמיני, יש לו ניסיון. יש לו ניסיון בהבסת אריה ואפילו דוב.
מה? איך?
דוד היה רועה צאן, ובאותה תקופה היו חיות טרף רבות שאיימו על העדר שלו. דוד למד להגן על העדר שלו בעזרת קלע.
תגידי רוגטקה.
לא רוגטקה, קלע. זה רצועה ארוכה כזאת שמסובבים ומסובבים, ובעזרתה מעיפים אבנים.
אז בגלל שהוא הכניע פעם אריה ודוב, הוא חושב שהוא גם ינצח את גוליית? יש לו אומץ לדוד הזה.
גם אומץ וגם טיעון משכנע. ותכלס נשמע שלשאול המלך ממש אין ברירה אחרת. השעון דופק, אין מתנדבים אחרים, ושאול בלית ברירה מאשר לדוד לצאת ולהילחם, וגם נותן לו את המדים שלו עצמו, שזה בעצם שריון.
והנה, אני כבר רואה אותו מתקרב, וזה אומר שהקרב תכף מתחיל. וזה הזמן לעבור לפינת הספורט עמק האלופים. מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם לתוכנית הספורט עמק האלופים, והיום קרב ענקים. בצד אחד, גוליית הענק, לוחם מנוסה וחמוש, ומהצד השני, דוד. שיהיה לו בהצלחה. אני לירן, ואיתי הפרשנית יוטבת, והקרב עומד להתחיל, שימו לב. דוד עוטה את השריון ויורד למטה לנחל לפגוש את גוליית, אבל רגע, מה הוא עושה?
לא יאומן, דוד מוריד את השריון.
איזה מהלך, בלי שריון אין לו סיכוי ככה מול גוליית.
רגע, לא להתייאש, יש לנו פה עסק עם נח חכם ורב תחבולות. הוא מתכופף, ומה אומרים שם האדמה? הופה, מקל וחלוקי נחל. אני בטוחה שהוא מתכנן פה מהלך מעניין.
בינתיים בפינה השמאלית גוליית צוחק. רגע, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, מה זה? אתה בא אליי עם הקלות? מה, אני כלב? איזה מתח!
דוד עונה לגוליית, שלא יזלזל בו.
גם שלא יזלזל בכלב.
שלא יזלזל, נקודה.
והנה גוליית מתקרב בביטחון. נראה שהוא מתכנן למעוך את דוד בידיים. אני לא יכולה לראות את זה קורה, זה יהיה נורא! רגע, דוד מוציא משהו מהכיס, מה זה? אבן! אבן! מה הוא עושה?
זה לא סתם אבן! יש לנו פה עסק עם חלוק נחל! אבן צפופה וחזקה מאוד! שימי לב, הופ, את רואה את הרצועה שהוא מוציא? זה קלע! קלע שמתאים בול לידוי אבנים! אני מזכירה לך שדוד הוא רועה צון, והוא יודע לשלוט בכלי הזה מצוין!
אבל האם הוא הצליח לפגוע בגוליית? אני רואה את דוד מכוון, מסתכל, מרים את הקלע, ו... זה הזמן לפרסומת אחת, וחזרנו.
קרב דוד מול גוליית מובא בחסות סנדלי שמואל הנביא. הסנדלים התנ"כיות שמשגעות את התנ"ך. סנדלי שמואל. תלכו על זה.
תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פה בשיא המתח בקרב הגורלי בין נציג פלישתים גוליית הענק ונציג ישראל דוד הקטנטן. דוד מכוון את הקלע לגוליית, הוא מסובב, מסובב, מסובב ובום! האבן נזרקת במהירות טיל וקלע לבול בפוני דוד!
איזו פגיעה היסטורית, דוד בן ישי שלנו, בול בחלק היחיד במצח שלא היה מכוסה בכובע הנחושת של גוליית, איזו פגיעה!
גוליית נופל לקרקע ועם ישראל בטירוף! איזה ניצחון! יש לי הרגשה שעוד רבות ידובר על היום הזה!
איזו זריזות! איזו מהירות! דוד עשה כאן את הבלתי יאומן! מהלך מבריק של דוד! אסטרטגיה חכמה! ניצול מעולה של חולשת היריב! קרב ענקים! בלי שום ספק! ועכשיו אנחנו חוזרים אליכם לאולפן!
טוב, זה באמת היה קרב מדהים. דוד זוכה בקרב ובאהדת העם. ברגע אחד הוא נהיה סלב וכולם רוצים לדעת מאיפה הכוכב האמיץ הזה הגיע אליהם פתאום.
מאז הקרב הזה הפך לסמל למאבק בין חלש מול חזק. בכל פעם שמישהו חלש יוצא למאבק מול מישהו חזק, אומרים שזה ממש קרב דוד מול גוליית.
והנה, הוא גם מזכה עכשיו בפרס ששאול המלך הבטיח.
לא כל כך מהר. הפרס ששאול הבטיח ללוחם יהיה להתחתן עם הבת שלו. ושאול המלך יודע שמי שיתחתן עם בת המלך, גם יום אחד ירצה להיות מלך בעצמו. ולא בטוח שהוא רוצה להעביר את הכתר לדוד.
אבל הוא הבטיח. הבטחות צריך לקיים.
את צודקת. ואחרי לא מעט התפתלויות ועניינים סביב זה, ההבטחות מתקיימות והם מתחתנים, ואחרי עוד כמה תלאות והרפתקאות שעוברות בדרך גם בנחל דוד, בסופו של דבר, דוד הרועה והצלף האגדי גם הופך לדוד המלך. אין ספק שהקרב הזה ביסס את המוניטין של דוד וגם זיכה אותו באהדת העם.
כן, ויש גם המון סיפורים ושירים על הנושא. הידוע ביניהם הוא גוליית של להקת כוורת.
כל התנ"ך פחד ממנו פה מפיל, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים למדו חליל.
אם כי אחרי ששמענו על הסיפור היום, יש בשיר כמה דברים לא מדויקים.
נכון, אבל זה עדיין שיר מעולה שמספר לא רע את הסיפור. אולי המאזינים שלנו יוכלו לשמוע את השיר אחרי התוכנית ולגלות לבד מה באמת נכון ומה סתם מצחיק.
למשל, נגלה רק שהשם שלו כמו אפרים.
שלום לום.
או, שלום אפרים.
שלום, שלום ושלום. שמעתי שקראתן לי וחיש מהר זינקתי מהחורשה של ילדי בית העץ.
בום, זקלקה, בום, בום.
עכשיו כולם לקום.
לא קראנו לך, אלא עם אפרים. אתה נקרא שם גוליית? אתה גוליית?
תראי, אני לא גבוה כמוהו, אני לא חזק כמוהו, לא גיבור כמוהו, אבל אני תמיד מפסיד בקרב אחד על אחד, אז אנחנו די דומים בעצם.
ממש תאומים.
כיף שבאת, אפרים. בוא תצטרף אלינו לפיקניק.
תודה רבה. אין ספק שבחרתם מקום נהדר לפקנק בו, והאמת, אין לי מה להוסיף.
באמת?
נראה לך מה פתאום! לא ייתכן שתוכנית שלמה אתן מדברות על דוד העתיד להיות מלך, על המלך שאול, ואף מילה אחת על מלך החיות. מה זה? טוב שיש לכן כאן את מלך הפקחים.
אני מבינה מה אתה אומר, אז בטח רצית לספר לנו משהו על מלך החיות, על האריה?
כן, אריות. אז תקשיבו, פעם, ארץ ישראל לא הייתה המקום השלב והרגוע הזה שאתן מכירות.
אנחנו מדברות על אותה ארץ ישראל?
אני מתכוון מבחינת חיות, כן? פעם לא היו פה רק כלבים וחתולים חמודים כאלה שאתה עוצר ללטף ופוצים מוציא. לא! פעם התהלכו פה נמרים ותנינים והיפופוטמים ורעמים ודובים וברדלסים וכמובן אריות.
אז כשדוד המלך אמר שהוא הרג דוב ואריה, הוא באמת התכוון לזה.
בהחלט התכוון, כל הארץ הזאת הייתה ספארי אחד גדול. את שואלת למה?
את שואלת או לא?
אני שואלת.
אז אני אגיד לך למה. ארץ ישראל נמצאת במפגש בין יבשות שונות וסוגי אקלים שונים, מה שאפשר לחיות רבות לגור בה. וכאן, ממש כאן, באזור עמק האלה, חיו גם אריות. אפשר בבקשה סאונד אפקט של אריה כדי להדגיש את הדרמה? תודה רבה, תודה רבה. אז האריה שהתגורר כאן בארץ ישראל היה ידוע בשם יוסי. סליחה, האריה שגר כאן לא נקרא יוסי כמובן, הוא נקרא אריה אסיאתי, שזו חיה קטנה, פיצי פיצפונית גמדונת ששוקרת רק 200 קילו. הבנתם את הבדיחה? היא לא קטנה. לא חשוב. עכשיו תראו, נראה שבין בני ישראל לאריות היה קשר מיוחד. כי כמו שלאסקימוסים יש הרבה מילים לתאר קרח, ככה בשפה העברית יש מילים רבות שמתארות אריה. למעשה אין עוד חיה בעברית בעלת מילים רבות כל כך שמתארות אותה. מה אתם אומרות? בואו נשחק משחק. נראה אם אתן זוכרות את כל המילים שמתארות אריה. מוכנות?
כן.
בסדר גמור. גור אריה זה...
כפיר.
יפה. אריה זקן זה...
לייש.
זה היה כזה, זה היה חימום. עכשיו נתחיל באמת. אריה מפחיד זה...
זכר ממלך האריות.
נכון, הוא באמת מפחיד, אבל זה לא בעברית לצערי. התשובה הנכונה היא שחל. שחל זה אריה מפחיד, נקודה לי. נמשיך. אריה חזק ומרשים נקרא גם...
לוי.
יפה מאוד, ויש גם את האריה הגאוותן שמכונה שחץ. בקיצור, חיה אחת, שמות רבים. אז נשאלת השאלה, למה לאריה יש כל כך הרבה שמות? יכול להיות שזה קשור לכך שהאריה בעבר חי לצד האדם ואפילו היה ניתן לאילוף. אתן מתארות לעצמכם, סימבה, ארצה, סימבה. מצחיק. ויכול להיות גם שזה קשור לכך שאריה תמיד נתפס אצלנו כמעין חיה גדולה מהחיים, איזה משהו אצילי ומכובד. אחרי הכל, האריה היה הסמל של שבט יהודה, ועד היום הוא סמל. ומהסמלים המובהקים של ירושלים.
וגם מככב במלך האריות וגם בנרניה.
אז מה קרה בעצם לאריה בארץ ישראל? למה לא רואים אותו יותר?
שאלה קשה. לצערי קרה לו מה שקורה להמון חיות. ברגע שמגיע האדם, הוא מארגן את הסביבה לנוחיותו. אני מניח שאתן לא הייתן רוצות לפגוש פה אריה, נכון?
אם פתאום אפגוש אריה, לא יודעת מה יהיה.
השילוב של צייד, שמירה על ביטחון האדם והשתלטות על השטח שהאריות נהנו ממנו, בלי להשאיר להם אזור או אפילו פינה לעצמם, גרם לכך שהאריות פשוט נעלמו. נעלמו מהנוף הישראלי יחד עם הדובים, הנמרים והתנינים, ועכשיו כבר מאוחר מדי ובלתי אפשרי לצערי להחזיר אותם לטבע.
מתי הם נעלמו?
לא לפני הרבה זמן, לפני 400 שנה. זה נשמע רחוק, אבל זה די לא מזמן. היום כבר אין לא דובים ולא יער, לא אריות ולא...
פארק בריטניה דווקא יש לנו עדיין.
נכון, נכון, הוא קיים בהחלט, וכל הדיבורים האלה עשו לי חשק לעלות פה לטל ולשיר את שירי מלך האריות. אז אני עולה להתראות עד ציבן ים עבדי, איזה גלגל החיים מטלטל אותנו.
ביי אפרה. תודה שבאת.
להתראות.
אז מה היה לנו? אריות, גוליית, קרב מותח וגורלי.
והיה לנו את דוד והקלע.
והיה לנו קורסונים, גבינות, מצטפוזים, ריבטות ועוגיות שוקולד.
מה זאת אומרת היו לנו? אכלת את כל מה שהיה בסלסלה?
סליחה, פשוט קרבות עושים אותי רעבה. אולי דוד המלך ירצה להביא לך גם משהו? איזה חריץ גבינה, לחם משלשום?
אני בספק אם הוא מגיע למאה ה-21. אז בי, אולי נחזור ונעשה פה איזה טיול קטן בסביבה?
בכיף!
אנחנו נמצאות בפארק בריטניה, אזור נהדר גם לפיקניקים וגם לשוטטות כלילה בשבילי היער. חנינו בחניון תל הזקה, ועכשיו נטפס במקום אל התל עצמו. זה ממש כמה דקות של טיפוס. בעלייה לתל תסתכלי מסביבך, ותוכלי לראות פסוקים מהסיפור, חרוטים הלבנים לצד המסלול. וככה להיזכר בכל מה שפגשנו היום בפרק.
האמת, הנוף פה מאוד מרשים, ויש גם המון חפירות ארכיאולוגיות.
את יודעת למה הם חופרים, נכון?
ברור, כדי למצוא לנו עוד סיפורים לפודקאסט.
ברור.
אלא מה? יוטבת, אם בא לך יותר מכמה דקות של עלייה וירידה מהתל, אפשר לצעוד בשביל הרכסים. הוא מתחיל באותו מקום שחנינו כדי לעלות לתל, רק הולכים לכיוון השני. סימון שבילים כחול, שחלקו הוא גם מקטע של שביל ישראל. ההליכה היא לכיוון החורש, אפשר ללכת פה בשביל מוצל בין העצים.
אגב, עצים, ידעת שעמק האלה קרוי על שם עצי האלה שבו? אבל אני רואה שיש פה עוד הרבה צמחייה, למשל עצי אורן ואלון, שיטה מלבינה ועוד.
זה לא השיטה שאנחנו מכירים מהמדבר. שיטה מלבינה היא עץ נדיר בארצנו, ובעמק האלה נמצא ריכוז עצי השיטה המלבינה הגדול ביותר בארץ.
נכון, שם העמק בערבית הוא ודי סמט. סמט זה שיטה.
מעניין שבעברית זה נקרא על שם האלה ובערבית זה נקרא על שם השיטה. מעניין לפי איזה שיטה כל אחד בחר את השם.
בכל מקרה, היער הזה נקרא בשפה המקצועית יער בר קיימה, כי הוא משלב בין עצי אורן שצומחים מהר יחסית, לבין צמחיית חורש מקומי שצומחת לאט יותר.
בר קיימה נשמע כמו איזה דרדס.
נחמד, הלוואי ונפגוש כמה, אבל אם את רוצה ליהנות בינתיים מצמחייה מיוחדת, כדאי לך לעלות לתל סוחו.
ברור, מה המקום הכי יפה להצטלם בו אם לא בתל סוחו, שידוע גם כגבעת התורמוסים. איך אני מתה על הפרח הזה? אם תבואו לכאן בין פורים לפסח כזה, כל הגבעה תיראה כמו שטיח פרחוני סגול. איך אני אוהבת.
זו באמת פריחה יפהפייה. ובתל סוחו אפשר לראות חוץ מהתורמוסים, גם שרידים ארכיאולוגיים, רצפות פסיפס ומתקנים חקלאיים ששימשו את התושבים כאן במשך שנים רבות.
באזור הזה נמצאת מערת הנטיפים, מקום טוב להתקרר בו בקיץ ולחזות בנטיפים המופלאים מתחת לפני האדמה.
את יודעת לירן שממש לא מזמן חקרו כאן עיר עתיקה שנקראת חירבת קייפה.
בואי נלך לשם, בטח מעניין.
בעבר באמת נראה שהיה שם מעניין. נמצאו שם פריטים שהיו שייכים לעם ישראל, ולפי זה החוקרים הסיקו שזו הייתה עיר מבוצרת בעמק האלה. חלק מהחוקרים חושבים שהעיר הייתה קיימת כבר בתקופת דוד ושלמה.
ללכת על היסטוריה, אני מתה על זה. אבל יאללה, הבטחת לי פיקניק מפנק בחניון קקל. אני אפה על מקומות שיש בהם גם שולחנות פיקניק, וגם מתקני שעשועים, וגם מגרשי כדורגל, וגם אפשרות לסקטים וצל. בקיצור, כיף לנוח פה. ואם רוצים מעבר, יש עוד הרבה מה לראות בעמק האלה. גם אם הגעתם רק בשביל פיקניק. יאללה, הגענו לסוף הפרק, ולפני שנודה גם למאזינים ולמאזינות, אנחנו רוצות להודות לכל מי שליווה אותנו. אביב לוקס, יפתח קולניק, ענבל שמעון, צוות התחקיר המאמם שלנו, לדן רונן על התסריט, לעודד דוידוב הבמאי, לאסף רפפורט, עורך הסאונד, ליניב ביטון על האופריים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית.
תודה לכל מי שליוו אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי. תודה לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ״ל בית אביחי, ותודה לכם מאזינים ומאזינות יקרים. וכהרגלנו אנחנו מבקשות מכם, שימרו על הטבע, אספו את ההשפעה אחריכם, והשאירו את האוצרות הקסומים שלנו יפים, נקיים ונעימים.
אל תשכחו שאנחנו הולכים במקומות שבהם הלכו כבר לפני אלפי שנים. אם כל מי שחי כאן בעבר הצליח לשמור על הטבע, גם אנחנו יכולים. תהנו לכם, תדמיינו לכם, תאספו אחריכם. אנחנו מחכות לכם כבר בפרק הבא של
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.